שלום שאול אדרת.
שלום ענבר איתן גולדשטיין.
ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לשוק ההון בקטנה, הפודקאסט שסוקר את העניינים הכי מעניינים בשוק ההון. גם את הפרק הזה אנחנו מקליטים באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה בתל אביב יפו. והיום רוצים לדבר קצת על תגמול בכירים. עכשיו זה נושא לא פשוט לדבר עליו. א', כי כסף זה נושא רגיש לכולם, וב' כי גם אין לנו כוונה חלילה לגרום למישהו להרגיש שאנחנו מבקרים את התחום הזה של תגמול בכירים, ואנחנו רוצים דווקא לקחת אותו ממקום אחר, כי לפני כמה שנים היה שינוי מאוד גדול בשוק ההון, בכל מה שקשור לתגמול בכירים.
כן, האמת היא שאולי נחדד, אנחנו בעצם לא מדברים על השכר עצמו, כי כאן מעורבות שאלות יכולות להיות אידיאולוגיות או פוליטיות או כלכליות, אלא אנחנו מדברים על once החליטו שהשכר לא בהכרח, שכר הבכירים בשוק ההון לא בהכרח מוצא חן בעיני חלק מהמחוקקים, אז הם הביאו רגולציה בשלבים, בשלושה שלבים, שמטרתה איכשהו בסופו של דבר להוביל לירידה. אנחנו רוצים קצת לדבר על הרגולציה הזו, מה הם עשו, האם זה באמת עובד?
אז נתחיל רגע מאיזושהי שאלה ראשונית, אולי למי שלא מכיר, כי הרבה פעמים, הרי בסוף בעלי מניות בחברה, הם הבעלים, הם מחזיקים את החברה, ואולי יש איזושהי ציפייה כזאת שהם ידעו כמה משלמים למנהלים בחברה הזאת, למנכ״ל, לסמנכ״לים השונים, ובאמת הציפייה הזאת בחברות פרטיות היא ציפייה לגיטימית שפוגשת את המציאות, כי בעלי מניות בדרך כלל הם הדירקטורים, הם יושבים בדירקטוריון, והם אלה שיקבעו את התנאי כהונה והעסקה של אותם מנהלים, והם גם קצת יותר מעורבים בתהליך. בשוק הון, בחברות ציבוריות זה לא לגמרי ככה, אז אולי תספר קצת מה קרה לפני אותו שינוי רגולטורי.
אז מה שקרה בעצם לא היה שום חובה לתת גילוי, לא על הנושא הזה, לא על הנושא של שכר מנהלים. בין היתר אפשר באמת לתהות ולשאול האם זה בהכרח מידע מהותי, האם בהכרח זה מידע שנכון שאותו בעלי המניות והציבור כולו ידע, האם בהכרח זה מידע יותר חשוב מהרבה דברים אחרים שהציבור לא יודע. הוא לא בהכרח יודע באיזה ריבית החברה לוקחת את ההלוואות שלה בבנק, וזה גם היום היא לא בהכרח חייבת לגלות. אבל את השכר של המנכ״ל היא כן. להגיד לך מה יותר מהותי, לא בטוח שדווקא שכר המנכ״ל יותר חשוב. אבל בישראל ב-2003 נכנסת רגולציה חדשה, תקנה 21, למי שעוסק בתחום ומכיר את המונח, בעצם חובת גילוי, חובה לגלות על שכר הבכירים, חמשת הבכירים, יש גם כל מיני ניואנסים, בהתחלה זה גילוי יחסית מצומצם, עם השנים נכנסו הוראות גילוי יותר מפורטות, טבלאות שמאפשרות השוואה קלה, נתונים נוספים נכנסו פנימה, כולל אופציות, שווי של האופציות, והיום אנחנו נמצאים במשטר כזה, שהחברות אכן צריכות לדווח לפחות על חמשת הבכירים ביותר על השכר שלהם. זה חקיקה שעוקבת אחרי מה שקרה בארצות הברית, אנחנו אוהבים בשוק ההון שלנו לעקוב אחרי רגולציה אמריקאית, וגם במקרה הזה פחות או יותר הסתכלנו על המצב בתחילת שנות ה-90 בארצות הברית והעתקנו אותם. וכאן בעצם עולה השאלה, אוקיי, היום אנחנו יכולים להיכנס ולראות את השכר, עיתון גלובס עושה זאת כל שנה, לקראת עונת הדוחות, פרסום הדוחות השנתיים בפברואר-מרץ של כל שנה, הם בודקים את השכר של הבכירים וממש מוצאים טבלאות של הבכירים שמרוויחים הכי הרבה.
אז אם רגע נמקד את זה, בעצם אנחנו אומרים שלפני שנת 2003, בכלל בעל מניות בחברה ציבורית לא ידע כמה מרוויחים הבכירים בחברה, ואז ב-2003 המחוקק מתערב ואומר, אתם החברות הציבוריות מכאן ועלה כל שנה תספרו לבעלי המניות שלכם ביחס לחמשת מקבלי התגמול הגבוהים, יש עוד כמה חריגים, אבל ביחס לחמשת מקבלי התגמול הגבוהים, כמה הם מרוויחים בפילוחים כאלה ואחרים, השכר הבסיס שלהם, איזה מענק הם קיבלו, איזה הוצאות רילוקיישן נתנו להם, ממש כל הפילוחים, כדי שגם יהיה קל להשוות את הסך הכל וממה הוא מורכב בסוף הדרך. ומה הייתה המטרה של התיקון הזה?
המטרה של התיקון הזה שהיא, אני חושב, בחלקה דומה גם למטרה של עיתון גלובס, במילים מכובסות זה לומר אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, כלומר לבוא ולומר יש כאן איזושהי בעיה, הבעיה היא ששכר הבכירים הוא גבוה מדי, ואם אנחנו נציג אותו לראווה בצורה, בין אם זה פשוט ציבורית, ובין אם גלובס שעושה את זה בצורה קצת יותר בוטה על המקום של למה אתם צריכים להרוויח כל כך הרבה בעוד שאר המשק נענק וקשה לו, אז המטרה הייתה לעשות סוג של שיימינג למנהלים, מתוך מחשבה שאנשים ירגישו לא בנוח לדרוש שכר גבוה ושכר המנהלים ירד.
שזה קטע, כי הרי כל פעם שאנחנו מדברים על חובת גילוי, אנחנו מדברים על מהותיות, ומה מהותי לבעלי מניות לדעת, כדי שהם ידעו לקבל החלטת השקעה, ובעצם, כאן לוקח המחוקק פוזיציה קצת אחרת, הוא משתמש בכלי הזה של גילוי, אבל זה לא רק כדי לאפשר לאותו בעל מניות לקבל החלטת השקעה, הוא משתמש בכלי הזה, כדי לעשות שיימינג למנהלים, או אפילו, לא נקרא לזה שיימינג, נגיד לשנות טיפה את המציאות, להרגיע את ה... לצנן את ההתלהבות.
נכון. זה היה שלב ראשון בארץ, שלב הרגולציה הראשון, מאז היו לנו עוד שני שלבים, אפשר אולי אפילו להגיד עוד שלושה שלבים, כי היה את תיקון 16 שהתייחס לנושא של עסקאות עם בעלי שליטה, ובמדינת ישראל חלק גדול מהחברות הציבוריות הן חברות שיש בהן בעל שליטה, ולרוב בעלי השליטה הם בעלי תפקיד בכיר בהנהלה, לרוב מנכ"לים או יו"ר דירקטוריון, אז תיקון 16 נועד להגביל את הכוח שלהם למשוך שכר, ולתת כוח למיעוט, אחר כך היה לנו אחרי כמה שנים את תיקון 20, שבעצם הכניס את הנושא של מדיניות תגמול, וועדות תגמול בלתי תלויות, ומחשבה יותר מערכתית על השכר, וגם שם איזושהי מגבלה על שכר הבכירים, רק ששם היא הלכה שוב, בעקיבה אחרי האמריקאים, לא לתת כוח מוחלט לבעלי המניות, אלא מה שנקרא say on pay, כלומר צריך להביא בפני בעלי המניות, לשמוע את עמדתם, אבל הדירקטוריון עדיין סוברני, ויכול להחליט על איזה שכר שהוא רוצה, שוב, אלא אם כן זה בעל שליטה, וההתפתחות האחרונה, זה הנושא של מגבלות השכר על הבכירים בתאגידים פיננסיים, שאת זה רגע נשים בצד. מה שאנחנו רואים זה הרבה מאוד אמירות פוליטיות שבאות בעיקר מצד אחד של הקשת הפוליטית ומבקרות את השכר הגבוה וטוענות שהשכר הגבוה הזה יוצר עיוותים שהם לא בריאים למשק ולחברה. גם בארצות הברית כאנקדוטה הנושא הזה של הגילוי על השכר, אמנם אמרתי, התחיל בשנות ה-90 בעצם, אבל היה לזה שלב יותר מוקדם, ב-Great Depression בשנות ה-30, במיתון הגדול שלהם, וגם שם זה בא ממניעים של הציבור כולו קורע, קשה מאוד, וכולם מאוד כועסים על השכר של האחוזון העליון, ואיזושהי מחשבה של זו דרך שלנו לגרום להם להתבייש, ולטול על עצמם מגבלות. בשנות ה-90 כבר אני לא יודע להגיד לך בהכרח, האם בארצות הברית זה בא מהצד היותר ליברלי, החקיקה הזו והדרישה לגילוי, אבל גם מאז, למרות שאנחנו רואים תקופות של שלטון שהוא יותר שמרני, אנחנו לא ראינו שינוי בזה או איזושהי דרישה שמרנית לבטל את חובות הגילוי. אז יש כאן ברקע איזושהי אמירה פוליטית או תפיסת עולם אידיאולוגית.
והמטרה הושגה?
אז זהו שלא. א', בשנות ה-30, קראתי מחקר שהתפרסם באוניברסיטת פרינסטון מלפני 6 שנים, שבדק דווקא את תקופת המיתון, את שנות ה-30, ושם הם אומרים בקצה של הקצה של הקצה, זאת אומרת, המנהלים הכי בכירים, זה כנראה באמת הפסיק את העלייה בשכר שלהם, אבל אצל כל שאר המנהלים במשק האמריקאי, זה דווקא הביא לעלייה בשכר שלהם. גם אם נסתכל על מה שקורה בצורה יותר מודרנית, שוב אני מדבר על ארצות הברית, אז אם בשנות ה-60 המנכ״ל הרוויח בממוצע פי 21 מהשכר הממוצע, בשנת 89 הוא הרוויח בערך פי 60.
מהשכר הממוצע בחברה, רק נגיד, זאת אומרת, היחס נכון. בין המנכ״ל לבין הממוצע בחברה עצמה.
נכון. ואז זה בשנת 89, כלומר לפני שיש חקיקה של גילוי יהודי בנושא הזה, ובשנת 2020 אנחנו כבר עומדים על פי 350. כלומר, גידול מאוד ניכר בשכר של המנהלים, שהוא לא פרופורציונלי לגידול בשכר של שאר החברה, או לאינפלציה, או לכל מיני דברים כאלה. דרך אגב, כן אפשר, ויש מחקרים שבודקים את הגידול בשכר של המנהלים ביחס לגידול ברווחיות של חברות, או בגידול בשווי החברות, ושם, שוב, יש כל מיני מחקרים והרבה דרכים להסתכל על זה, אז לא תמיד יש לא תמיד הגידול בשכר הוא זהה לגידול, הוא אפילו לפעמים בחלק מהמחקרים הוא יותר נמוך מהגידול בשווי החברות.
טוב, מוציאו את כל הכסף לשלם לבנקה, לא נשאר להם כבר.
זו דרך אחת להסתכל על הנושא הזה, אבל
זה מדהים, כי הרי תחשוב, הרי מה זה אומר? זה אומר שלקחו את המידע הזה, פרסמו אותו מאיזושהי מטרה מסוימת, ליצור שיימינג, ליצור מודעות, וזה יצר בדיוק ההפך, כי מה שקרה זה שאותם מנכ"לים קיבלו ידע, וכשאתה הולך לשיחת שכר, או שאתה יושב ברעיון עבודה, ואתה אומר מה אני חושב שצריכים לשלם לי, המידע שאחרי אתה רוצה שיהיו לך בידיים, זה כמה אחרים מרוויחים.
נכון, אז א', לרוב, כמו שאמרת, גם אם אני מנכ״ל, אני בסוף עושה איזושהי שיחת שכר, לרוב אני לא אסתכל על שאר המנכ״לים בתחום העיסוק שלי, בחברות דומות לי, ויגיד, הם מרוויחים פחות ממני, אז בואו תיתנו לי פחות, או אני רוצה איזשהו פייקאט, זה פחות קורה, אלא אם, שוב, הייתה איזושהי צעקה ציבורית אדירה, והיא לא קרתה, לא פה, לא, ולא בארצות הברית. ואז דווקא מה שקורה זה ההפך, זאת אומרת, יש את המנכ״ל, שהוא מאותם קבוצת חברות, והוא מסתכל והוא אומר, אני מרוויח פחות משלושת העמיתים שלי, תעלו לי את השכר, כי אני חברה בדיוק כמוהם. אבל מה שיותר מעניין לדעתי, זה לחשוב על זה שבעצם, מנכ״ל זה מקצוע בפני עצמו. לא כולם יודעים למנכ״ל, לא כולם יכולים לצמוח בצורה אורגנית בתוך חברה מתפקיד לתפקיד 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 עד שהם מגיעים למנכ״ל, חלקם כן, הרבה כן, אבל זה כי הם לומדים הרבה מאוד בדרך, והם גם לומדים הרבה מהמנכ״לים הקודמים בדרך, ואנחנו רואים גם בארץ תופעה של מנכ״לים שהם אומרים, אני לא מנכ״ל של חברה בתחום א', וזה מה שאני יודע למנכ״ל, אלא אני יודע למנכ״ל חברות, אני יודע לנהל חברות, להפוך אותן לחברות יותר טובות, וכן זה לא בהכרח רלוונטי תחום הפעילות של החברה הזו. ולכן אני גם, כשאני הולך ומחפש עבודה כמנכ״ל חדש, אני יכול להסתכל על כל המשק, ואני אשווה את עצמי לכל המנהלים האחרים במשק, לא בהכרח לחברות דומות לי, ואז אני אומר, גם אם הייתי חברה בתחום שהוא פחות רווחי, אבל אני עושה עבודה טובה, אז אני יכול להשוות את עצמי למנהלים בתחומים הרבה יותר רווחיים, שאולי עשו עבודה פחות טובה, אבל הרוויחו הרבה יותר ממני.
כן, גם צריך לומר, בסוף משווים אותו, את אותו מנכ״ל, הם משווים אותו למנכ״לים בחברות ציבוריות אחרות, כי זה המידע שיש בחוץ, אבל הוא משווה את עצמו קודם כל גם לחברות פרטיות, ולא גם בהכרח אחר חברות ישראליות, שזה גם יוצר איזשהו פער גדול שלפעמים מצדיק את זה, שהשכר שלו יהיה יותר גבוה משכר של אחרים, כי חברות שאין מה לעשות, מנכ״לים של חברות בינלאומיות, של תאגידים, תאגידי ענק, לא מרוויח כמו מנכ״ל של איזה חברה כאן בישראל, ויכול להיות שאותו אדם שאומר, אני יודע להיות מנכ״ל, אני יודע לקחת את החברה הזאת ולהפוך אותה למוצלחת בטירוף, משווה את עצמו לאותם מנכ״לים גדולים.
אגב, משהו שאת אמרת על ההשוואה לחברות פרטיות, אז גם את זה צריך לזכור, שעודף רגולציה, אם אנחנו חושבים על זה שזו מטרה ראויה, או הרגולטור חושב, או המחוקק חושב שזו מטרה ראויה לצמצם ולהגביל את שכר המנהלים, כמו שעשו בנושא של, בצורה יותר בוטה ויותר מתערבת בנושא של חברות תאגידים פיננסיים. אז צריך לזכור שהחשש הוא תמיד לרגולציה מחמירה שתביא לחברות שיצאו מהבורסה. והתחלת ואמרת את הפרק, התחלת באמירה הזו ששכר זה נושא שהוא מאוד אישי. ואם אנחנו חושבים על, מחברים את זה גם לעובדה שיש הרבה חברות שהן חברות עם גרעין שליטה, ושבעל השליטה הוא המנכ״ל, בסופו של דבר הם יקשו עליו לקבל משכורת שלדעתו היא ראויה לעבודה שהוא עושה ב-day to day ולא רק דיווידנדים. אז בהחלט יהיה לנגד עיניו השיקול הזה של האם בכלל כדאי לי להישאר חברה ציבורית או לצאת, להפוך להיות חברה פרטית, החברה תהיה אותה חברה. אני כבר X שנים לא מגייס בשוק ההון, אז אני באמת לא צריך, לא בהכרח צריך את שוק ההון, ומצד שני שוק ההון מגביל אותי בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זה גם שיקול. אם נסתכל על התאגידים הפיננסיים, בואי נלך בעיקר על הבנקים, זה לא שהם לא מוצאים היום מנהלים, ברגע שהכניסו מגבלות, ויש שם ממש מגבלות על השכר המקסימלי שהם יכולים למשוך, זה לא שהם לא מוצאים מנהלים, וזה לא שהם לא מוצאים מנהלים מוכשרים, אמפירית או עובדתית, המנהלים של הבנקים הגדולים, שהיו לפני הרפורמה, כולם התפטרו, ההתפטרות שלהם קשורה בצורה מפורשת למגבלות על השכר, הם כולם ציינו את זה במפורש, אבל זה לא שהחברות האלה היום, או הבנקים האלה לא מצאו מנהלים מוכשרים מאוד, זה לא שקשה להם שהם צריכים לקושש או לחפש, או סתם להמציא מנכ״לים חדשים. מצד שני אפשר לראות שהמנהלים שכן היו לפני התקופה הזו, היו מנהלים מוכשרים שחשבו שהם מתאימים, עזבו ואמרו, אנחנו לא רוצים יותר, אנחנו הולכים לשוק הפרטי, כי שם לא יהיו עלינו מגבלות. אז תמיד יש את האיזון הזה שצריך למצוא. כמו שאמרתי, בסוף יש איזושהי אידיאולוגיה או אידאה כזו שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, וכאן יש, מישהו כאן חושב שזו בעיה שצריך לחטא אותה, כנראה שאמפירית או עובדתית זה לא הצליח, זה לא עבד. זה עשה race to the top במקום race to the bottom.
ומה לגבי התיקונים שבאו אחרי זה? אולי תגיד על זה איזה מילה?
אז שוב, אז תיקון 16 שחל על הנושא של בעלי שליטה, אז הוא לא ניתן לעקיפה, זאת אומרת, כאן נתנו כוח מוחלט לבעלי מניות מהמיעוט, ו יש מחקרים בארץ שמראים שאכן בעקבות תיקון 16 הייתה הפחתה של שכר של בעלי השליטה, הפחתה של בשיעורים של בין 13-17 אחוזים. אותו מחקר דרך אגב אומר שזה גם מגדיל את ההסתברות שמנכלים שהם בעלי שליטה יתפטרו. זה אם השכר ירד ב-13 אחוזים, ההסתברות שהם יתפטרו עלה ב-50 אחוז. לגבי תיקון 20, שוב, זה יותר סיון פי, הייתה איזושהי מחשבה גם של הרגולטור שרוב או חלק נכבד מבעלי המניות במדינת ישראל הם הגופים המוסדיים, שעליהם חלים המגבלות של שכר הבכירים, ולכן הם בעצמם לא יצטרכו להגביל את כל השוק כולו, אלא מספיק שהם יהיו מוגבלים כדי שיהיה טפטוף כזה, ושהם יצפו שחברות יפחיתו את השכר שלהם. מהניסיון שלנו אנחנו יודעים שיש אמירות כאלה, חלק מהגופים המוסדיים מדברים על זה שהם חושבים שראוי ששכר, שוב, זה, לפעמים זה פרסונלי, לרוב הם מדברים מערכתית. זאת אומרת, הם אומרים מערכתית, ראוי ששכר המנהלים ירד, בלי קשר לביצועים של החברה. כשנכנסים איתם לחברות פרטניות ולביצועים מסוימים, אז הם יותר נזהרים באמירות שלהם.
כן, אבל כדאי לומר שאותם גופים מוסדיים מצביעים באספות כלליות כבעלי מניות, בהתאם למדיניות הצבעה. מדיניות ההצבעה של אותם גופים ממש מגדירות גבולות גזרה. זאת אומרת, שכר הבסיס למנכ״ל, לדוגמה, בחברות שהן במדד כזה וכזה, לא יעלה על 1.5 מיליון שקל לשנה. וכשאתה חורג מאותן גבולות, הן באמת כבר צריכות ועדה מיוחדת שתאשר את ההשקעה שלהם. זה לא כזה פשוט לחרוג מאותם גבולות.
נכון, אבל, וכאן זה הצד השני של, זה עדיין, גם אם בעלי המניות מתנגדים, זה לא בהכרח מחייב את החברות. הרבה חברות, ויותר ויותר חברות, עוברות למנגנון ה-overruling, כלומר, בעלי המניות התנגדו, עכשיו זה חוזר לדירקטוריון ולוועדת התגמול הבלתי תלויה, שאומרות, עם כל הכבוד לבעלי המניות, אנחנו הדירקטורים, אנחנו אלה שמפקחים ב-day to day על החברה, ואנחנו חושבים שהשכר הזה הוא ראוי, אנחנו חושבים שזה השכר העולם לעבודה, לעובד, למנהל במקרה הזה, ואנחנו מבינים יותר טוב מה החברה צריכה, ואני אגיד במאמר מוסגר גם, שוב, בתוך המבנה של חברות עם גרעין שליטה, יש גם הרבה מאוד מקרים שבהם יש מנהלים מאוד מוכשרים, שמערכת היחסים בינם לבין בעל השליטה היא סוג של מערכת של שיתוף או של שותפות. ובמערכת היחסים הזו יש מנהלים שבאים ואומרים, אנחנו מנהלים הרבה שנים, אנחנו חלק מהחברה או אנחנו חלק מהשליטה בה, ופתאום בא המחוקק וקטם אותנו, והקטימה הזו היא לא רלוונטית למערכת היחסים שלנו עם בעל השליטה, והרבה בעלים שליטה גם מסכימים לזה, ובאמת אומרים, הוא שותף שלי, השותפות או האופן שבו הוא מקבל את הנתח שלו, זה במשכורת חודשית ולא בהכרח בדיבידנד פעם בשנה.
אוקיי, אז אם נסכם ברגע, אז תגמול בחירים זה נושא מורכב, זה באמת נושא מורכב, כי זה פוגע לכל ברגיש. אחד בבטן הרכה. המחוקק ניסה ליצור איזשהו מנגנון של גילוי יהודי כזה, שהמטרה שלו הייתה להוריד את השכר, המנגנון הזה לא השיא את הפרי שקיוו שהוא ישיא, ואז נוצרו כל מיני מנגנוני אישורים, אישור משולש מה שאנחנו קוראים לו, ועדת התגמול שהיא ועדה בלתי תלויה, אחרי זה דירקטוריון ואחרי זה אסיפה, גם את המנגנון הזה החריגו במידת מה ונתנו לדירקטוריון ולוועדת התגמול אפשרות לעשות אוברולינג על האספה כדי לפתור את הבעיה הזאת, כי באמת נדרש כאן איזשהו איזון בין הרצון להגביל את ההשתוללות נקרא לה של אותם בכירים, לבין ההבנה שבסוף אלה חברות, זה שוק פרטי, ואם אתה רוצה להחזיק את האנשים הטובים, אתה צריך לשלם על זה.
כן, אני רק אגיד שאני לפחות אישית פחות מתחבר למילה השתוללות, אני כן חושב שיש אנשים שהערך שהם מביאים לחברה והיכולת שלהם לקדם את החברה, לפעמים גם שווה 350 עובדים אחרים.
תודה רבה שאול אדרת.
תודה רבה ענבר איתן גולדשטיין.
ותודה לאולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה בתל אביב יפו.